רשומים לנו כאן שלושת העקרונות של המדיטציה על מוות, אלא שאנחנו לא סתם מעוניינים בלמנות עקרונות, אלא אנחנו רוצים ליישם אותם תכלס, כי הלימוד שלנו, אם שמתם לב, הוא לא אקדמי, הוא לגמרי לגמרי מכוון לתרגול שלכם להוציא אתכם מסדר, להוציא אותנו מסדר. כל האוריינטציה היא לא אקדמית, אנחנו לא מעוניינים פה באיזה נאום פילוסופי מעניין, זה לא העניין שלנו. העניין שלנו זה שכל אדם שמקדיש את זמנו, את זמן חייו היקר והנדיר, ויושב כאן ומקשיב לדברים האלה, זה כדי שהם ישרתו אתכם בדרך הרוחנית, שאתם תוכלו ליישם אותם ולצאת מסבל. אז בעקבות שלושת העקרונות, אנחנו רוצים לתרגם כל אחד מהם להחלטה מעשית שאנחנו צריכים ליישם בחיינו. אז עכשיו בקטע הבא, והוא גם מופיע אצל ג'ייסון קאפה בקטע הקריאה שלכם, אבל בקיצור, והוא אומר, בעקבות שלושת העקרונות צריכות לבוא שלוש החלטות. כל עיקרון מוביל להחלטה, ולמעשה ככה הוא כיוון את המדיטציה הזאת, ג'ייסון קאפה, לפי ההחלטות הוא כיוון את המדיטציה. אז העיקרון הראשון אומר שהמוות הוא ודאי, ולוקח זמן לתרגל את המודעות לדבר הזה, שזה יהיה ברמה אישית מבפנים שנדע את זה. ברגע שאנחנו מתחילים להפנים את העיקרון שהמוות הוא ודאי ושזה יחול עלינו באופן אישי, ברגע שזה מופנם, אז מה המסקנה מזה? אם כל מה שסיפרנו על מוות ועל ברדו ועל צורות הקיום השונות ולאן זה יכול להוליך אותנו וכל זה, אז מה המסקנה? אם אנחנו חייבים למות, ואם בעקבות המוות אנחנו עלולים להתגלגל בכל הצורות הסובלות האלה, והמוות עצמו הוא סבל רב, אז חייבים לתרגם. העיקרון השלישי אומר שזה הדבר היחיד שיעזור. אז אם זה הדבר היחיד שיעזור, ואם מוכרח למוות לבוא, אז בוודאי שאני מוכרחה לעלות על תרגול רוחני. אין שום שאלה, אם זה נכון. כן, אז אחד מוביל למסקנה שחייבים להתחיל בתרגול רוחני. אז מה זה אומר לעלות על תרגול רוחני? אנחנו אומרים שיש שלושה סוגים של חוכמה. תגידו אחריי, טו? סם? גום? סום? טו? סם? גום? סום? סום זה שלוש. הטיבטים שלי יש להם רשימות, ובסוף אומרים כמה היה ברשימה. טו? סם, גום, סום. טוב, זה החוכמה של למידה. ת, הפירוש המילה טוב זה להקשיב. טיפה, זה להקשיב. זאת אומרת, קודם כל צריך לשמוע טיפים. כגון מה שאנחנו עושים כאן, כגון מה שאנחנו עושים בקורסים, כגון מה שיש לכם הקלטות, כגון שאתם קוראים בספר. קודם כל צריך ללמוד. אתם רוכשים משם חוכמה, אתם רוכשים משם ידע, אתם מתחילים לקבל הבנה על הדרך, אתם מקבלים הנחיות לדרך, אתם מתחילים לקבל פרספקטיבות. זה הרמה הראשונה של חוכמה. זה תובנות שבאות ברמה של למידה. זה הרמה אינטלקטואלית. זה הרמה שאתם מבינים דברים, רוכשים ידע. זה הרמה הראשונה. אנחנו אומרים שחייבים את הרמה הזאת, כי אחרת אנחנו לא יודעים מה שעושים. יש אסכולות שאומרות, פשוט תשב תעשה מדיטציה, אתה לא צריך להתברבר הרבה, תשב תעשה מדיטציה. רימפוצ'ה היה מגיב לזה מאוד יפה, הוא היה יושב על הכס שלו, והיה לו שם חלון שהיה משקיף לגן, ובגן יש עצים ויש הרבה סנאים, אז הוא היה משקיף, הוא אומר, יש לי פה חברים נורא טובים, כמה סנאים ושפנים, והם היו חברים שלי כולם. הוא אומר, הם יושבים נורא יפה במדיטציה. יכולים 1,000 שנה לשבת במדיטציה, לא יקרה כלום. למה? אני צריך לדעת מה עושים במדיטציה. לשבת, ספייסינג אאוט, לבהות, לא מוציא מסבל, רק הורג את הזמן. אז אנחנו אומרים שחייבים את הבסיס של למידה. אז זה הטוב. אז א', למידה. ב', אחרי שלמדנו משהו, אנחנו מהררים בזה, אנחנו חושבים על זה, אנחנו מעיינים בזה, אנחנו בוחדים את זה, אנחנו משווים את זה עם ניסיון החיים שלנו, אנחנו משווים את זה עם מה שלמדנו במקום אחר או אצל אחרים. שוקלים, בודקים, נותנים לזה להתיישב, להתאמע בתוך כל מה שאנחנו עושים איתנו בקדרה שלנו, ממילא.
מבשלים את זה.
מבשלים את זה. אז זה הרמה השנייה, בעברית אנחנו קוראים לזה הרהור. זה הסם. סם פירוש המילה זה מחשבה, אז אנחנו חושבים על זה. פשוט חושבים על זה, ויש מדיטציות אנליטיות שפשוט חושבים על הדברים. אתם יכולים לעשות את זה בעיניים עצומות על הכרי, זה נהדר לעשות את זה ככה, אבל אפשר גם לעשות את זה בהליכה. ואנחנו עושים מדיטציות כאלה, זה מביא לזה יותר עמוק. הגוף לא עסוק בדברים, עכשיו אתם רק מרכזים את המים במחשבה אחת, זה נותן לזה יותר אנרגיה. הרמה הזאת היא של סם, של מדיטציה אנליטית, איך יודעים שכבר מספיק? זה צריך להביא לאיזה התנסות חווייתית. זה צריך להוריד את זה מהרמה של האינטלקט לחוויה, לרמה של אתם מרגישים את זה. זה מרגיש לכם ככה נכון. זה מופנם. זה צריך להביא את זה לרמה של הפנמה. אז זה הרבה עבודה פה בבית. והעבודה חוזרת ונשנית. למשל על מדיטציית המוות, מה אמר לנו צונקפה? שצריך לעשות אותה שוב ושוב, נכון? וגימל, אחרי שכבר הגענו לרמה הזאת של התנסות חווייתית, עכשיו אנחנו עושים על זה גום, שזה מדיטציה שאנחנו נקרא לזה בעברית הגייה. או לזה לפעמים אנחנו, במקום למידה אנחנו לפעמים נקרא לו שמיעה. אז שמיעה, הרהור והגייה. או למידה, הקשבה, שמיעה, כל אלה טובים. והגייה זה מדיטציה. נאמר, הוודאות של המוות. קודם אני יודעת את זה מפה, פה אני לא צריכה ללמד אתכם הרבה, אתם יודעים שהוא ודאי, אבל אתם לא הופנמתם את זה, כי אתם לא חיים ככה. אז המדיטציות שאנחנו עושים כאן, מטרתן להביא להפנמה של הדברים האלה. לקרב אותם פנימה, אל החוויה שלי. ככה אני אחיה את חיי. יש נושאים שאתם רוצים לצרוב אותם לתאה. כבר הבנתם, כבר הפנמתם, כבר לגמרי הספקות סילקתם. עכשיו אתם רוצים להתרגל לזה, אז זה הגום. להתרגל לזה חזק שזה יהפוך אינסטינקטיבי, שלא יבוא הרגע ותתפתו לדברים להבלים, כי פיתויים יבואו והרגלים ישנים יש לנו ברוך השם שהם לא טובים. אז אנחנו רוצים לצרוב את זה לתודעה, זה השלב של ההגייה. בוודאי ובוודאי כשמדובר בחוכמת הריקוד, אחרי שעשינו הרבה לימוד ונפנפו לכם בעת הזה הרבה פעמים, ואחר כך חשבתם על זה ושקלתם את זה ובדקתם את זה, ברגע שיש התנסות חווייתית, אז אתם רוצים אחר כך להגות בזה. וזה לא קל להגיע להתנסות חווייתית בריקות. אם הגעתם לשם, שזה אולי אחד הדברים היותר קשים לעשות, אז אתם רוצים להישאר שם. לזה מתכוונים בגום. זה מדיטציה שבה אתם מקבעים את התודעה. כמו שאתם יודעים, זה לא קל שבאנשים מדיטציה, הדבר הראשון זה שהמיין מתרוצץ, והדעת מוסחת. אז צריך לפתח טכניקה של מדיטציה, במיוחד בגלל שכשנגיע לנושא של ריכוז, אנחנו רוצים להיות מסוגלים לקבל את התודעה עליי. כל הסיבה לפתח קיבוע מדיטטיבי, מדיטציה חד נקודתית, זה כדי שנשתמש ביכולת הזאת וניישם אותה על הנושא של ריכוז. זה לא קל, כי צריך להבין מה זה ריקות יותר. קודם צריך ללמוד ריקות, וגם צריך לפתח מדיטציה, גם זה לא קל. זה שני דברים לא קלים, זה שני דברים שדורשים הרבה לימוד ועירוב והגיע. אז כשאנחנו אומרים שאחד מוביל להחלטה לתרגל בתרגול רוחני, זה מתפרש לאלף בגימל. תסם גום סום. אז זה בקשר לאיך מבצעים את זה. מה פירוש להתחיל בתרגול רוחני? מה הנושאים שבתרגול רוחני? על מה להתמקד? פרפקט. שלוש הדרכים, קורס מספר אחד? שלוש הדרכים. בווריאציות שונות, בהדגשים שונים, בפירוטים שונים. להבין סבל. להבין שאנחנו סובלים באופן ישיר, לא כי מישהו סיפר לכם. להבין שכל העולם הזה עושה וכולל הדברים הנפלאים שבתוכו. להבין את זה באמת. ללמוד ולפתח חמלה, זה השני. אנחנו סובלים וכל האנשים סביבנו באותה סירה, באותה קלחת. ואנחנו צריכים לעזור לעצמנו ולהם באותה מידה. להפך, להם יותר, כי הם רבים, נכון? ואני אחת. אז זה העיקרון הדמוקרטי, מה שאומר עדיין למה מנצח, אני צריכה לעזור להם. והשלישי זה השקפה נכונה, זאת אומרת להבין ריקות. אז זה שלושת הנושאים הגדולים שעליהם אנחנו צריכים להתמקד בלימוד שלנו. וכמובן כל אחד יש לו הרבה 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 פירוט של לימוד, וזה מה שאנחנו עושים בקורסים שלנו. וזה אנחנו מתמקדים, ואנחנו פירקנו קצת יותר בקורס מספר אחד בתור התוויה של הדרך. אז זה בקשר לאחד. שתיים. אחד אומר שהמוות ודאי ולכן חייבים להתחיל בתרגול רוחני, נכון? כי רק זה מה שיעזור. שתיים אומר, אבל אני לא יודעת מתי אני אמות. אז מתי אני אתחיל בתרגול רוחני?
מיד.
מיד. אז שתיים לוקח את אחד לרמה הבאה שלו. להתחיל מיד. אם עוד לא התחלתם, אם אתם עדיין דוחים, מה זה אומר? שעוד לא הבנתם את שתיים. לא באמת. עוד לא התנמתם אותו מספיק. אז מה תעשו עכשיו? תעשו מדיטציה על שתיים. תיכנסו לחדר הירוק, תפגשו שם את הפח השפעה, תפגשו שם את הרהיטים הממולכדים ואת הקוט שם בקצה, ותעשו על זה מדיטציה. עד שתפנימו את זה, עד שזה יהיה לכם ברור שאתם יכולים למות כל רגע, וכל דבר יכול להרוג אתכם, ואפילו דברים שאתם סומכים עליהם למחיה, אלה גם יכולים להרוג אתכם. זה יכול לעבור כל רגע. אם אתם עדיין דוחים, עוד לא גמרתם מהמדיטציה הזאת. צריך עוד, צריך עוד. כמה זמן צריך לעשות את המדיטציה על מוות? ג'סון קאפר אומר כל הזמן. בתחילת הדרך, באמצע הדרך ובסוף הדרך. כל הזמן. כל הזמן. זה הגורם המדרבן. זה הפחד הבריא שאנחנו רוצים לפתח ממוות. שהמוות ישיג אותנו לפני שהשגנו תובנות רוחניות. ולכן אין לנו זמן לחכות. אנחנו צריכים את הפרספקטיבה הנכונה. תבין את הארעיות המדהימה של החיים האלה. החיים האלה זה פסיק. אוקיי, קיימתי את הגוף, מה אני אעשה עם שאר החיים? אוקיי, אכלתי אוכל טבעוני, בריא, בכל הצרופים הנכונים. 90 שנה, מה יצא מזה? מה עשיתי עם 90 שנה האלה? כל דבר שהוא למען החיים האלה, הוא כעין וכאפס לעומת דבר שהוא למען הרצף
של התודעה שלה.
של המתרגל הרוחני, שם הדגש. איך נדע כמה פרספקטיבה יש לנו? תסתכלו, מה אתם בוחרים לעשות בחיי יום יום שם? תקראו באתר, אני תרגמתי כמה קטעים מילם הסופה שממחישים את זה. וזה מדהים, כי הוא חי כך. הוא נפגש איתך לארוחת צהריים, עושים ברכות קודם, נכון? עושים ברכות על הרוחות. הוא יושב וקודם שולח את הברכה. הוא עובר על כל היקומים, לאט לאט, הוא מבקר בכולם, 45 דקות. יושבים מול האוכל 45 דקות. ואחר כך אוכלים 5 דקות. רק דלק לגוף, גמר. ואם אנחנו עוד לא שם, אז אנחנו צריכים לעשות מדיטציה על מוות, הרבה. אז זה המסקנה כאן. אז אם צריך להתחיל לתרגל מיד, מה זה אומר? צריך לפנות איזה זמן. צריך ליצור תנאים בשביל זה, גם זמן, גם מקום, גם תנאים, גם שקט. ופה יש עניין של לעשות דברים בצורה נבונה, לא להיכנס לבום וגמרנו, כי זה מביא לריאקציה הפוכה, זה לא טוב. מאיפה שאתם נמצאים, תעשו מעבר הדרגתי ונבון שמתאים לכם, שלא יכניס אתכם לשוק, אבל שיקדם אתכם, לא להישאר באותו מקום. והאם לעזוב את הג'וב, לא לעזוב את הג'וב, זה עניין של איזון, איזון שהוא מאוד עדין, והוא אישי לגמרי. כל אחד תהיה לו החלטה שונה בנושא הזה, לפי הנכונות שלו לתרגל, כמה יכולת יש לו לתרגל, אני יכולה להחליט, אוקיי, מהיום אני מתרגלת. אני מתיישבת במדיטציה, אחרי דקה דעתי נודדת. אפילו דקה מדיטציה אני לא יכולה לעשות. נו, אז מה יעזור לי אם יש לי 24 שעות כאלה? אז אולי אני עוד לא מוכנה, אולי אני צריכה לצבור חסד בחוץ, לפני שאני יכולה לצבור אותו על הכרית. אז כל אחד צריך למצוא את האיזון שלו. כאמור, כל אחד מאיתנו צריך לא להסתמך על שולחנם של אחרים, ומישהו שאל אותי למה עם הנזירים והמורים, אלו שכבר עוסקים בהוראה וכך הלאה, צריכים לתמוך בהם כדי שהם יוכלו לעשות את העבודה הזאת. אם אנחנו בשלב שאנחנו עדיין צריכים לעבוד, העבודה יכולה להפוך לפרקטיס. העבודה היא לא נפרדת מהפרקטיס. בכל מקרה היא לא נפרדת מהפרקטיס. אז איפה שאתם עובדים, עם האנשים שאתם באים איתם במגע, העבודה שאתם עושים, זה, מאיפה אתם באים אל העבודה? זה לא כל כך מה אתם עושים. חשוב איך עושים את זה, כי אתם יודעים, יש רופאים שבאים לעבודה, עושים את זה כעבודה והולכים הביתה, ויש כאלה שבאים לשם עם חמלה. זה עושה את כל ההבדל שבעולם, מבחינת הקרמה שהם צוברים, כל ההבדל שבעולם. אם אתה בא והעבודה פותחת לך את הלב, וממשיכה לפתוח את הלב, זה נפלא. וזה אפשר בכל עבודה, לאו דווקא בעבודה טיפולית. בכל מקום אתם עובדים עם אנשים. אם זה הבוסים שלכם, אם זה אנשים שמדווחים לכם, כל מי שאתם באים איתו במגע יכול להפוך לאמצעי לפתוח את הלב שלכם ואת החוכמה שלכם. איזה עבודה שלא תעשו. זה יכול להיות דרך לתרגל את הנדרים שלהם, עם מי שלא עושים. במיוחד במקומות עבודה קשים, איפה שיש בוסים צורכים וקשה לשמור על הסבלנות וקל להתרפח ויש אי צדק ומה לא. זה מקום נפלא לתרגל דרמה. אם אתם לקחתם נדרים ואתם שומרים על הנדרים ואתם בודקים אותם ביומן, זה יתרגל אתכם מאוד. גשם מייקל הוא דוגמה פנטסטית לזה, כי זה אדם שראה ריקות, והוא כבר מפליג, הוא כבר יודע שהוא בדרך להערה, תוך מקסימום 7 גלגולים. והלמה שלו שולח אותו לעבוד מנהטן. הוא אומר, תוריד את דגימת הנזיר, תלבש חליפה ועניבה, תלך בתספורת רגילה, ותלך לעבוד במנהטן, איפה שהעצבים משתוללים. והוא מכל האנשים מנהטן מצא זוג ישראלים דווקא, כדי שיאמנו אותו טוב. והם ימנו אותו, הם ימנו אותו היטב, והוא יתאמן היטב, והוא מעביר לנו את היכולת הזאת, והוא יישם את כל נדרי הבודיסטווה שלו במקום העבודה שלו, והביא אותם לרמה מדהימה. אז כל מקום, משוגע ככל שיהיה, יכול להיות מקום לתרגול. הסיבה האחרונה לעבוד זה לאגור הרבה כסף. אבל, אם יש לכם יכולת וכישרון וכך הלאה, בבקשה, תאגרו את הכסף, תשתמשו בו למטרות טובות. זה נפלא. ואז זה גם פרקטיס. אז אני לא אוגרת את הכסף בשבילי, כי ממילא אני צריך לאבד אותו, נכון? כל העשירים הגדולים, כולל הלא בודיסטים, כולל אלה שלא מתרגלים מוכנים, מגיע שלב שהם כבר מבינים שלא יקחו את הכסף לקבר, ומתחילים להקים קרנות. אתם יכולים מראש לעזור אותו מתוך הכוונה הזאת, ואז זה נפלא. אז לא להפריד את העבודה מן התרגול. יחד עם זה, אל תיתנו לעבודה להוות מלכודת. הרבה אנשים נלכדים שם ונתפסים בקטע של קריירה ושל קידום ושל כבוד ושל מוניטין. כל הצ'ופרים שהעבודה מזמנת לנו, אלה מטרות ארציות. אלה דברים שלא תוכלו לקחת אתכם. אז לא בשביל זה. אבל בשביל לפתוח את החכמה ואת החמלה ואת העזרה וצבירת החסד, כן. אוקיי? אם אתם צריכים לעבוד, תעשו מזה פרקטיס, אל תתפסו במלכודת. בכל העבודה שיש לכם, תיצרו תנאים שתוכלו לצאת לרטריטים. אם אתם ממשיכים ללמוד איתי, sooner or later אני אגיד לכם צריך ללכת לרטריט. אתם צריכים שיהיה לכם עבודה שמאפשרת לכם לצאת לתקופה של כמה שבועות לרטריט. מתי זה יהיה? תלוי בכם. אנחנו שומעים הרבה על משבר גיל המעבר. אתם יודעים מאיפה בא המשבר הזה באמצע החיים? כשאדם מגיע לאיזו נקודה באמצע, הוא כבר לא צעיר אבל הוא עוד לא זקן, והוא מתחיל פתאום לראות שהוא לא ניצל את החיים שלו. זה המשבר. המשבר הזה יימנע לגמרי אם אתם עושים את הפרקטיס. ואם הוא כבר הגיע, תתחילו פרקטיס, הוא יעבור צ'יק צ'ק. כי המשמעות שלו שאדם מתחיל להבין שהחיים עוברים ו... ומה? פתאום באות השאלות. אוקיי, רכשתי מקצוע, עשיתי את הדוקטורטים, קניתי את המכונית, קניתי את הבית, שילמתי את המשכנתא, ומה? אם אתם נוטלים את המשמעות של החיים האלה באמצעות התרגול הרוחני, זה מונע את כל המשברים וזה פותר את אלה שישנם. ואם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, אנחנו נגיע לרגע שבו נתחרט על זה שלא עושים. ואתם צריכים אנשים סביבכם שיעזרו לכם בפרקטיס. לאורך כל הדרך אתם צריכים אותם ברמות שונות. ובוודאי בתחילת הדרך צריך אנשים שיעזרו לכם בפרקטיס. אתם צריכים להיות בקבוצה, אתם צריכים קבוצת תמיכה. אתם תתחילו להיות יותר ויותר שונים מסביבתכם, לעומת זה התניות הישנות עדיין ישנם והן מאוד חזקות במיינד שלנו. אתם תצאו מפה והדברים הרגילים ימשכו אתכם. כך דרכו של עולם. אז אתם באופן מודע תלכו ותקיפו את עצמכם בקבוצת תמיכה. סטנגה היא גורם מאוד חשוב. צריכים קבוצת תמיכה, כי אחרת זה בורח מאיתנו. אז זה מה שיש להגיד לגבי שתיים. שלוש. שלוש אומר, בשעת המוות אין דבר מלבד דרמה שיכול לעזור. אז פה כבר התחלנו, נכון? אנחנו כבר בדרמה. אתם זוכרים כשדיברנו על זה, אמרנו ספציפית, צריכים להגיע לרמה מסוימת די עמוקה של תובנה, לפני שאפשר לקחת את זה איתנו לחיים הבאים. שום דבר לא הולך לאיבוד. השאלה אם זה חזק מספיק כדי להתממש ולמנוע את הקיום האומלל שאחרת נכון לנו. ולכן, המסקנה משלוש תהיה, אם זה הדבר היחיד שיכול לעזור לי, וזה רמה עמוקה של תובנות, אז אני חייבת להתחיל לעלות על התרגול הדרמי הגבוה ביותר שאני מסוגלת לו כרגע. אין מה לקפוץ ולכפות על עצמנו משהו שאנחנו לא מסוגלים לו כרגע, כי זה לא יביא ברכה לאף אחד. אבל איפה שאני היום, אני צריכה לדאוג שאני לא אבטל את זמני לרגע. אז... אם מישהו רגיל לעשות כל יום חצי שעה מדיטציה, וזה הולך לא טוב, ומי ששם זה נפלא, אולי הגיע הזמן לעשות 3/4 שעה מדיטציה. ואם טוב 3/4 שעה, אולי הגיע הזמן לשעה מדיטציה. ואם זה טוב, בואו נסתכל על מה אנחנו עושים מדיטציה. אולי צריך לעלות בסוג המדיטציה, בתוכן של המדיטציה, באיכות של המדיטציה. אז איפה שאנחנו נמצאים, לעלות לרמה הבאה. ואם הגיע הזמננו לתרגול טנטרי, הלמה אומר, אם אתם מוכנים, אני חייב לתת לכם את התרגול. אני לא יכול להקלט אתכם, אבל לא יכול לתת לכם לפני שאתם מוכנים. גם זה לא, כי זה לא יעבוד. אל תישארו שעננים במקום שבו אתם נמצאים. בוודאי לא במקום שאין בו תרגול, אבל גם כשאתם כבר מתרגלים, אתם זוכרים, מי רץ יותר מהר? ימה רץ יותר מהר, ואנחנו במרוץ איתו. והוא רץ מהר. ואנחנו צריכים לרוץ מהר. אנחנו חייבים לרוץ מהר, כי אחרת הוא יציג אותנו. ופה באמת יש שאלה גדולה, כי יש כל כך הרבה דרכים רוחניות, וכל כך הרבה מורים רוחניים, וכל כך הרבה השקפות עולם, וכל כך הרבה דתות, ואיזה מהם נלך, וזה יכול לסחרר אותנו לגמרי. ובמיוחד, בארץ ישראל, זה מין צומת דרכים כזה, כל המורים באים לכאן. מכל הדתות ומכל הסוגים ומכל המינים, וזה מצד אחד נפלא, כי זה מאפשר לאנשים לבחור. מצד שני זה נורא מבלבל. שעוד אין בשלות. יש התעוררות, אבל עוד אין בשלות. יש צמא רוחני גדול. התנאים הביטחוניים בארץ בוודאי מעוררים את הצמא הזה. אנשים מחפשים תשובות לשאלות ולמצבים קשים. וזה נפלא. אבל עכשיו כל מי שבא ויש לו כובע או גלימה, אומר אני מורה, ואז כולם פה... וזה מסוכן, כי בינתיים ימה רץ לו, הזמן עוזל, ואי אפשר להחזיר אותו אחורה. אז כאן נחוצה התובנה שהדרך שאתם בוחרים חייבת להיות דרך שמוציאה מסבל אתכם ואת הזולת, שמביאה לנרוונה ולהארה. היא חייבת להביא למקום שבו לא רק בחיים האלה, אלא גם בחיים הבאים, לא רק אתם, אלא גם כל האחרים, לא יצטרכו לסבול, ויזכו בכל אושר. אם אתם מחפשים דרך, אז צריך שיהיה בה את זה. זה קריטריון מספר אחד. מה הטווח שלה? היא מביאה לכם שלווה בחיים האלה בלבד, כן? אם זאת המטרה היחידה שלה, היא לא דרך ראויה. אם הטווח שלה הוא רק לחיים האלה, חבל על הזמן שלכם. החיים האלה יחלפו ממילא ולא תוכלו לקחת את זה איתכם. אנחנו אומרים שמתרגל שהפוקוס שלו בחיים האלה הוא אפילו לא עושה דרמה. גם אם הוא עושה מדיטציה כל היום. זה אפילו לא דרמה. הפוקוס של המתרגל הדרמי הוא בוודאי לא מצטמצם בחיים האלה, כי זה בועה.
בקצפו של הרצף.
מה זה הארוך שכבר ראינו ועוד נהיה? זה כלום. וראינו כבר כמה זה קצר, כל העסק הזה. התקופה שיש לנו גוף בריא ותודעה צלולה, זה הרף עין לעומת כמות העבודה הרוחנית שצריך לעשות. זה הרף עין. אז חייבים לעשות את העבודה המקסימלית בזמן הקצר שנותר לנו. אנחנו חייבים להיות ביעילות מקסימלית, כי אחרת זה ייעלם לפני שנעשה את זה. לכן אנחנו רוצים לחשוף את התודעה שלנו לטיצ'ינג, שיש איזה ראייה שהוא עובד. אנשים מצהירים על עצמם אני מורה, זה לא מספיק. אתם רוצים איזה ראייה שמה שהם מלמדים אתכם זה משהו שעובד. זה צריך לבוא ממקור אותנטי, זה צריך להיות משהו שתורגל כבר במשך הרבה דורות, שהוא נקי מסילופים ושהוא מביא לתוצאות. אתם לא רוצים להיות שפן הניסיונות הראשון, כי אתם לא יכולים לחשות את זה לעצמכם, החיים האלה יגמרו. זה אתם לא יכולים. אני לפחות לא יכולה להיות שפן הניסיונות הראשון לתורה חדשה. גם למה שלי תמיד אמר, מה שלא תעשו, תלכו ללמד בעולם, מה שלא תעשו, בבקשה, אל תשפרו את הבודה. הוא מושלם. הטיצ'ינג של הבודה מושלם. אין מילה אחת שהבודה בא ולימד שלא בא להביא אותנו להערה. אל תשפרו אותו, לא צריך שיפור. משלבים ריקוד ומשלבים תרפיה ומשלבים כזה ומשלבים כזה. לא צריך לשפר את הבודה.
יש הרבה מורים שמדברים קצת אחר לגמרי, ומדגישים אחרים, אומרים שהם לא שיפורים דבר.
כן. בסוף את תצטרכי כמובן להחליט, את הפוסקת האחרונה לגבי התרגול שלך, אין מישהו אחר לעשות את זה, ללא ספק. עכשיו, מה שאני יכולה לעשות זה לתת קריטריונים איך את תשפטי, ואת תחליטי. אז א', זה צריך להיות ממקור אותנטי, ב', זה צריך להיות שעבר את מבחן הדורות ונוקע מסילופים, כי בכל תורה תאורה ככל שתהיה נכנסים סילופים במשך הדורות, ואז באים דורות של נביאים גדולים או מורים גדולים שנקים סילופים וחוזר חלילה. אתם רוצים משהו שהוא צרוף ונקי וטהור ככל האפשר, ואתם צריכים לבדוק. וג', אתם צריכים לראות שיש אנשים שצעדו בדרך הזאת והגיעו לתוצאות והגיעו להערה. כי אחרת אולי אתם מבזבזים את זמנכם על משהו שהוא לא מוכח. אולי זה מכונית בלי גלגלים. אתם צריכים גם מנוע, גם גלגלים, גם קרבורטור, גם הגה, גם ברקסים. הכל צריך שיהיה שם, ובמקום הנכון, ובסדר הנכון. אז את זה צריך לבדוק. ועד שאני לא מגיעה לשם, אני אפילו לא יכולה בעצמי לדעת את הכל. אז אני צריכה להסתמך על מישהו. אני צריכה להסתמך על אוטוריטה. עד שלא הגעתי בעצמי להערה. אני צריכה לבדוק בציציות של המורים שלי, ללא ספק. אני צריכה לבדוק מה התורה שמלמדים אותי ואיך הם מיישמים אותה. חשוב, כי אתם לא יכולים להרשות לעצמכם לבזבז את החיים האלה, כי הם נדירים ויקרים וחולפים בן רגע. הבודה מדריך נפלא, נגארג'ונה מדריך נפלא, ג'טסון קאפה מדריך נפלא, פבונקה רימפוצ'ה מדריך נפלא. בשבילי כן רימפוצ'ה היה מתנה שלא תסולה בפאז, אי אפשר בכלל לשים מחיר עליה. תראו איך זה מעדד לכם בלב. תיקחו את הספר הכנה לטנטרה. הוא פורס לכם את כל הדרך להערה, כמו שמלמד אותה ג'טסון קאפה. תראו אם זה מעדד לכם. כל מה שאתם קוראים, משאיר רישום בתודעה שלכם. אז זמן הקריאה שלכם, למה תחשפו?
למה?
אין לכם זמן לקרוא שטויות. אין לכם זמן לקרוא את המגזינים, חוץ מאשר בשירותים. אין לכם זמן לכל השטויות. כי הזמן נוזל ו... לא רק זה שהזמן נוזל, אלא גם כל מה שקראתם משאיר את חותמו שם, ואחר כך אתם יושבים ברטריט הארוך, וכל סרט שראיתם, וכל שיר ששמעתם מתנגן לכם בראש וגוזל לכם את השכל. אז אתם לא רוצים לחשוף את זה לכל השטויות, אתם פשוט לא רוצים את זה שם. לפעמים צריך את נחת, אתם עובדים, עובדים קשה, עושים מדיטציה, לפעמים צריך קצת בידור, קצת לתפוס ראש מה שאומרים. זה יופי. נחוצות ההפסקות האלה, תרשו לעצמכם, תיקחו הפסקה, תעשו את הטיול, תלכו לסרט קונג פו. זה יופי, אבל מיד כשגמרתם לנוח, תחזרו, אל תישארו שם. זה העצה של שנטידבה. הוא אומר, אתם מתרגלים, מתרגלים. לפעמים צריך הרפאיה, הוא אומר, אתם הולכים בדרכים, אתם לא רוצים לחשוף את החושים שלכם לכל הגירויים, כי אחר כך המים מלא בגירויים האלה, ולא מתפנה למדיטציה, אז אתם הולכים עם עיניים מושפלות. אבל לפעמים אתם צריכים מנוחה, אז אתם תרימו קצת את העיניים, תגידו שלום למי שאתם פוגשים, תברכו אותם יפה, תגמרו לנוח, תשפילו שוב את המבט. אז זה כל הזמן, הפרקטיס, ואם צריך הפוגה, אז צריך הפוגה. וכמה הפוגה צריך, זה עניין של כמה שרירי הפרקטיס שלכם חזקים. יש אנשים שאומרים, אני הולכת לרטריט של שנה. Well, לא כל אחד מסוגל לשבת ברטריט של שנה. צריכה קודם לצבור הרבה חסד בעולם, כי אחרת אחרי חודש את כבר לא תרצה להיות שנה. למה? קריסטילה הייתה ברטריט של 3 שנים, 3 חודשים ושלושה ימים, זה הרטריט. היא אומרת, נגמרו 3 שנים, לא יכלה יותר לעשות מדיטציה. אבל היה לה 3 חודשים להיות שם. וכבר היא אומרת, היא ישבה שם 3 חודשים וזה היה בזבוז מבחינתה, היא לא יכלה יותר לעשות. למה? נגמר לה החסד. עכשיו הגיע הזמן שלה, אחרי 3 שנים, לצאת לעולם, ללמד אנשים, להיות במגע עם אחרים, לתרום בחוץ. כדי להצליח בפנים, צריך לתרום בחוץ. כדי לתרום בחוץ, צריך לעשות את העבודה בפנים. וזה ספירלה שעולה. ככל שאתם עושים יותר חסד בעולם, אתם יותר מכינים את עצמכם לעבודה הפנימית שבה תרכשו את החוכמה. ככל שיש לכם יותר חוכמה, החסד שאתם עושים בחוץ הוא טוב יותר, הוא חזק יותר, קרמה חזקה יותר, מאפשר לכם אחר כך לשבת יותר במדיטציה ולהעמיק את החוכמה עוד יותר. וככה, כשמגיעים להערה המלאה של הבודה, אז זה ריקוד כזה של בחוץ ובפנים, של שיטה וחוכמה, מה שאנחנו קוראים, שצריך לעשות בתבונה, טוב להתייעץ עם הורים, טוב להתייעץ עם אנשים שעשו כברת דרך שהם אולי כמה צעדים לפניכם ומנוסים קצת ויכולים לייעץ לכם. ובעצמכם תתבוננו. אם אתם מחליטים לשבת כל יום שעה ואחרי 5 דקות אתם עוזים בהקיץ, אפשר 55 דקות, אז אולי שעה זה עוד לא בשבילכם. אז אולי תעלו מ-5 דקות, תמתחו את זה ל-10 דקות ורק אחר כך תעלו לרבע שעה וכך הלאה. ו-10 דקות של מדיטציה טובה זה הישג נפלא. אם אתם ישבתם בריכוז טוב 10 דקות, זה נפלא. ואז כעבור כמה שבועות, תעלו ל-11 דקות. זה ככה הולך. אי אפשר לקפוץ. צריכים את השרירים לפתח בהדרגה. את שרירי החסד. אז זה באשר לפרקטיס. פרקטיס נפלא זה מה שאנחנו קוראים פרנויה הפוכה. אתם יודעים מה זה פרנויה הפוכה? מה יש בפרנויה? פרנויה, אדם כל הזמן רודפים אחריו ומבקשים את נפשו ומחפשים להציק לו ומחפשים להזיק לו וכך הלאה. פרנויה הפוכה זה כולם פה סביבי באו להביא אותי להערה. אני המטומטמת היחידה. כולם בודות, כל מה שהם אומרים לי, כל מה שהם עושים לי, כל מה שהם מרגיזים אותי, הכל זה בשביל שאני אוכל סוף סוף להתקדם. זה פרנויה הפוכה. זה פרקטיס נפלא. ללכת ככה אל כל מה שאתם פוגשים וכל מה שאתם שומעים ולהתייחס אל זה ככה.
שכל אחד נותן לי שיעור?
כל אחד מורה. כל אחד בודה, לא סתם מורה. במיוחד. זה נפלא. אנחנו קוראים לזה נמדק. נמדק, אמרו נמדק? נמדק פירושו לראות את העולם כטהור. העולם כבר טהור. אני רק לא יכולה לראות את זה. והם כולם פה באו ללמד אותם. זה דרך נפלאה להגיע לעולם טהור. ואז אתם רואים כל אירוע כאילו שהבודה תכנן אותו ותזמר אותו.
זה רק כאילו?
בינתיים. זה לא כאילו, בינתיים כאילו, כי אנחנו לא רואים את זה. הבודה חיבר את היצירה הזאת בשבילי שאני אגיע להערה. אם אתם ככה חיים, זה מים נורא מתוק. אין רשעים בעולם שלכם יותר. אין אף אחד רשע, הם כולם מורים, הם כולם בודות. אתם עושים את זה בהתחלה כאילו, איך אומרים, you fake it till you make it. אתם עושים את זה כאילו, ויום אחד זה יהיה כך. אם אתם רוצים מסקנה פרקטית לזה, אין אף אחד בחיים שלכם שהוא במקרה. אין מקרה. הכל מתוזמר. אז כל מה שדרוש בעצם זה שיפט קטן במיינד שלנו. ואנחנו עוברים ליקום אחר, נכון? כל המעבר בין היקומים זה שיפט קרמטי, זה כל מה שזה. זה לא שאנחנו צריכים ללכת לעולם הרוחות בנגב, או מתחת להר מרו, או משהו כזה. זה הכל שיפט בקרמה שלנו, ונכפות עלינו השלכות אחרות, נכון? לשמוע את הדברים האלה, לא יעשה את העבודה, יתחיל אותה. סדנה כמו זאת זורעת זרעים אצלכם. עכשיו, זה העבודה שלכם, התפקיד שלכם, להשקוט אותם ולתת להם לנבוט ולהפשיל ולשאת פרי. ובלי זה לא יבואו שום תוצאות, בלי שאתם תשקו. זרעים לבד לא מספיק. אי אפשר בלי זרעים. בגלל זה צריכים את החוכמה של הלמידה, זה הזרעים. אבל זרעים לבד לא מספיק, צריך להשקוט אותם. צריך לטפח אותם, צריך לתת להם תנאים. זה התרגול שלכם. בלי זה מבטיחים לעולמות שלא יקרה כלום. עדיין הקרמות ייקחו אתכם לאן שיקחו אתכם בסיום החיים שלכם. גם בעולם הזה הדברים יקרו כמו שהם קרו עד עכשיו, לא יהיה שינוי. אז איך יודעים שאתם מתרגלים נכון? איך אתם יודעים שעליתם על דרך טובה? מתחילה תזוזה בחיים שלכם. מתחילה תזוזה בחיים כבר כאן. דברים שהיו תקועים ושהיו כל זמן אותו דבר מתחילים לזוז. זה סימן שאתם עושים משהו נכון. ואני לא מתכוונת לשינוי שממילא קורה. אנחנו מדברים על שינוי שהוא לא רגיל. אותו מישהו שלא הסתדרתם איתו 10 שנים ופתאום הם השתנו. הם השתנו. לא קרה להם כלום. זה הקרמה שלכם שהשתנתה, נכון? זה אינדיקציה שאתם עושים משהו נכון.
כן, אז עוד נושא שאני רוצה לחסות שהוא קצת נפרד, וזה איך צריך להתנהג בודיסט בנוכחות אדם גוסס או מישהו קרוב אליכם שנוטה למות או גוסס. סיפרתי לכם אתמול על הקלמוקים שהתיישבו בניו ג'רזי והביאו אליהם את קן רימפוצ'ה, וזאת קהילה בודיסטית מונגולית, וכשאנשים מהקהילה הזאת חלו ונטו למות הביאו אותם לבית חולים מסוים באזור, ומנהל בית החולים פנה לקן רימפוצ'ה לבקש עצה איך להתנהג עם הקהילה הזאת כשהם נוטים למות. ואז באותה הזדמנות ישב גישל מייקל וראיין אותו ורשם את הדברים. אז הנה החוכמה של קן רימפוצ'ה בנושא הזה. אז הדבר הראשון זה איך לטפל באדם שגוסס, איך להתנהג עם האדם שגוסס כשאדם עוד מדבר, כשכבר ברור שהוא נוטה למות אבל עוד אפשר לדבר איתו. לעודד אותם להגיע לסליחה, אם הם, יש להם חשבון עם מישהו שהם יסלחו, אם יש להם משהו שמעיב על מצפונם שהתוודו עליו. הנוהג של וידוי הוא נפלא, של להזמין כומר מוודא הוא נפלא. ולא חייבים כומר בשביל זה, ידיד טוב יכול להיות כומר מוודא. ופשוט לשמוע אותם, לקלוט אותם ולהגיד להם, זהו, עכשיו נפטרתם את זה, אתם לא צריכים לסחוב את זה איתכם הלאה. בעצם זה שאתם אומרים להם את זה, זה מרגיע אותם. אז זו טובה גדולה גדולה שאתם יכולים לעשות עם אדם שנוטה למות. זה לעזור להם להתוודות על האשמות שהם מרגישים, ולתת להם איזה חיזוקים שהם יכולים לעבור מעבר לזה. ובמקביל לעודד אותם להיזכר בדברים הטובים שהם עשו בחיים שלהם. שזאת תהיה המחשבה האחרונה שלהם, על הברכה שהם הביאו. לתת להם את החיזוק שכמה אתם אוהבים אותם וכמה הם היטיבו עמכם. ואתם עצמכם צריכים לוותר על כל טרוניה וחשבון שיש לכם איתם באותו רגע. זה לא הזמן להתחשבן איתם. בגלל שהקרמה בסוף, הקרמה המשליחה זה כזה רולטה רוסית, אז אם אנחנו מכוונים את המחשבה לכיוון הזה, יש סיכוי שאנחנו בדרך זאת נשפעל אצלם את הקרמה שתשליך אותם לקיום טוב. ואז עשינו איתם חסד גדול גדול גדול. אז ככל יכולתנו לתת להם להתוודות על מה שמעיק עליהם, ולתת להם הרגשה טובה אודות החיים שלהם והמשמעות של החיים שלהם והמשמעות שלהם עבורנו וכך הלאה. בזמן שהוא כבר על ערש הדווי שלו, חשוב מאוד לא להפריע להם, לא להתפרץ בהתקפים של התרגשות, בבכי, בהיסטריה, בפאניקה. זה לא עוזר לאף אחד, לעומת זה מאוד מפריע. אז אם יש מישהו כזה, תוציא אותם מהחדר בעדינות, כן? הפוקוס הוא על האדם הגוסס, לא להפריע להם. זה צריכה להיות אווירה נעימה, אתם יכולים לשים שם נרות, זה יכול להיות איזה ריח, נעים, שקט. אתם שמה לתמוך בהם במעבר שלהם, כי הם עוברים עכשיו למקום אחר. אז עכשיו אנשים שואלים מה עם ניסיונות להחיות, כי ניסיונות להחיות בפירוש גורמים הפרעה, זה אחרי שהגעתם למסקנה שהניסיונות האלה לא יכולים לעזור יותר. כל עוד יש תקווה שהם יעזרו, חייבים להחיות. אבל אם כבר ברור שזה לא עוזר, אז צריך לא להפריע. הם לא מתו כשהנשימה שלהם הסתיימה. גם כשגלי המוח פסקו, המיינד הולך ומתכנס אל הלב, אל שקרת הלב. ושם הוא שווה זמן מה, וזה משתנה מאדם לאדם. אז כבר כלפי חוץ הוא נראה מת לכל דבר, עדיין המיינד עשוי להיות בגוף ובצ'קרת הלב. ולכן חשוב לא לטלטל אותם אז, אלא להשאיר אותם. כי הם עכשיו במדיטציה. זה הזמן שכולנו מודדים, בזמן המוות. ואז המיינד הגס כבר לא מתפקד, אבל רמות עדינות יותר של מיינד עדיין מתפקדות. איך יודעים שהמיינד סוף סוף עזב את הגוף? יש נוזלים שמופרשים מהאף ומעברי המין. הרבה פעמים זה דם ונאף. אדם בשלבים הראשונים של כסיסה יכול לתת הפרשות, זה לא זה. זה בשלבים יותר מאוחרים. עד אז, הכי טוב זה לא לטלטל אותם בכלל ולא לגעת בהם. כל עוד הם נושמים, אתם יכולים להחזיק להם את היד וכך הלאה. אבל כשכבר פסקו סימני החיים, והם עכשיו במדיטציה הזאת שלהם, הכי טוב לא לגעת בהם, עד שבופיעים הנוזלים וכך הלאה. זה לא תמיד מופיע. אם אדם מאוד יבש, התייבש בתהליך הכסיסה שלו, אז אולי הם לא יופיעו. או שאם הוא בהשפעה של הרבה תרופות, אז זה משבש את כל הסימנים האלה. בכל מקרה, להיות על הצד הבטוח, לא לטלטל אותם ולא לגעת בהם, זמן מה. ומה זה זמן מה? אצל רוב האנשים חצי שעה מספיק, אבל אנחנו לא יודעים, אז ליתר ביטחון 3 שעות. להשאיר אותם, לא להזיז אותם 3 שעות. רצוי אם אתם יכולים לדבר על זה, יצא בבית החולים מראש, ולהגיד להם שזה מה שמשפחה רוצה, ובדרך כלל הם נענים. אם אין ברירה וחייבים לגעת בו, אז המקום הראשון לגוע את זה פה. כי אם המיינד עדיין ישן לו שם בלב, אז נגיעה מהירה אותו. ואומרים, כך אומרים הלמות, שמאוד חשוב מאיפה הוא יוצא בגוף, הוא יוצא מהחלק העליון, יש יותר סיכוי שהוא הולך לעולמות יותר טובים. אז אם חייבים לטלטל אותו, לפני שמטלטלים אותו, אם עברו כבר 3 שעות, הנגיעה הראשונה זה פשוט נגיעה חזקה בקודקוד. אמא שלי הייתה במקרר כשאני הגעתי, והיא הייתה כבר במקרר איזה 15 שעות לפי חשבוני עד שאני הגעתי לשם. וביקשתי שיוציאו אותה, וכשנגעתי בקודקוד הוא עוד היה חם. והחלק שלה שהיה על עמקת מתכת היה כפור, כי הטמפרטורה שם נורא נמוכה, וקודקוד היה חם. זה היה מדהים, עוד היה שם ויברציה. בקשר לקירור, ראינו שזה רעיון רע מאוד. זאת אומרת, כעבור כמה שעות כן, אבל לא לפני 3 שעות, לא לשים במקרר לפני זה. כל עוד יש סיכוי שהמים בגוף, הקירור יכול להביא לאדם הגוסס לחפש חום, וזה עלול מאוד לשלוח אותו לגיהנום החם. ושפעל קרמה ששולחת אותו לשם. אז לא לקרר לפני שבועות, שעתיים, 3 מאז. אל תתביישו, תבואו לצוותות בבתי חולים, תדברו עם כל המשמרות אם צריך. אם אדם עלול למות ואתם לא יודעים באיזה משמרת הוא, תדברו עם כולם. ותבקשו מהם שלא יכניסו לקירור רק שעובר זמן. לא להתבייש פה, זה חשוב. זה מספיק חשוב לא להיות ביישן. בקשר לתרומת איברים, תרומת איברים באופן כללי זה מעשה חסד, אבל לפני שלוקחים איברים מאדם צריך שהוא ימת. זאת אומרת צריך שהמיינד יעזוב את הגוף.
לגבי רוב האנשים.
זה אומר 3 שעות אחרי שהפסיקו סימני החיים. בדרך כלל האיברים אז לא ראויים. מוות קליני זה עוד לא מוות.
וגם אם
כבר אין סימני חיים קליניים שהרופאים מזהים כסימני חיים, עדיין המיינד בגוף. ואז אותו אדם שמתחיל להוציא איברים, הורג את הבן אדם. אז אתם לא רוצים לגרום להריגה, לא אתם לא רוצים להרוג, ולא אתם רוצים שמישהו אחר יהרוג. אז אם אפשר לתרום איברים אחרי שהמיינד עזב, יופי. אז אני לא מומחית, אבל אני שומעת שזה לא אפשרי. אבל זו החלטה אישית שלכם. כמובן, אדם שתורם איבר, כמו אנשים שתורמים כליה, וגם בחיים, זה עניין אחר לגמרי, זה חסד נפלא. אם הגוף שלי יכול לשמש מישהו אחר, בלי להרוג אותי, זה חסד נפלא. אף פעם, אף פעם לא תמורת כסף. אנשים מוכרים איברים, ולא כמה תודה. בקשר לחיבור למכשירים, אני מבקשת שלא יחברו אותי למכשירים, אם אין סיכוי. אבל מי שכבר מחובר, אסור לנתק אותו. כי זה להרוג אותו. ואתם לא רוצים להיות מי שהורג.
מה אם הוא רוצה? מה אם הוא מבקש?
מי יעשה את העבודה? מי יהיה התליין? מי יצבור את הקרמה? אם הוא מבין משהו, הוא לא יבקש את זה. אני יכולה לבקש שלא יחברו אותי. אם אני מבקשת שינתקו אותי, זה כאילו אני מבקשת ממישהו שיצבור קרמה של רצח.
אז את אומרת, הקרמה היא לא כל כך נוראה, כי הכוונה היא לא כוונת זדון. זה נכון.
זה לא כמו רצח מתוך שנאה או משהו כזה, זה אחרת. אבל זה גם קרמה של רצח, וזה אומר שאותו אדם בעתיד יסבול קרמה של פגיעה בחיים, או בריאות פחותה, או מוות בטרם עת, או תאונות, או כך הלאה. כל מה שאת יכולה להקל עליו, בלי להרוג אותו.
המתת חסד?
אין כזה דבר בבודהיזם. מה אתה יודע מה מחכה לו בצד השני? מה אתה מזרז אותו? ברוב המקרים מה שמחכה לו בצד השני זה הרבה יותר גרוע ממה שאתה יכול לראות כאן. כי אמרנו, אם נאסוף את כל הסבל של כל האנשים בעולם במשך מהלך חיים שלם ונצרף לכל יחד, זה לא משתווה לשנייה אחת של סבל וגיהנום. ורוב האנשים הולכים לשם, אז מה אני אזרז אותם? אז יכול להיות שאדם סובל כאן נורא וזה מטהר אותו מסבל הרבה יותר גרוע בעתיד. מה אני יודעת? אני רק יודעת מה אני רואה כאן, ואני לא רואה מהצד השני. והלמות אומרים שאני לא עושה להם חסד על ידי כך. אני צריכה לעשות ככל יכולתי להקל על הסבל שלהם ולא להרוג אותם. לתת להם ללכת לבד. וזה קשה. לנו הייתה כלבה. נתנו לה למות לבד, לא ירדנו אותה. זה היה מאוד קשה, היא מאוד סבלה, ואנחנו סבלנו יחד איתה. אם המוות הוא פתאומי, תאונה או משהו כזה, הרבה פעמים כשזה קורה, המיינד של האדם שמת עדיין נמצא באזור. הוא עדיין אחוז בגוף שלו, זה קרה פתאום. התפילות שלנו יכולות לעזור. אנחנו יכולים לשלוח אותם לדרכם, בתפילות שלנו.
אילו תפילות להגיד?
תלוי לפי הדת של האדם שמת. אם הוא היה יהודי, תגידי תהילים. אם הוא היה בודיסט, יש תפילות בודיסטיות. אם את לא יודעת מה הוא היה, תגידי את התפילות שאת מכירה.
למשך כמה זמן להגיד את התפילות?
ספציפית לגבי כל אדם אי אפשר להגיד מראש. זה יכול להיות שניות. במיוחד אם הולכים ללידות נמוכות, זה קורה מאוד מהר. אנחנו יודעים כמה זמן חיים היצורים בברדו. לכל היותר 7 ימים. אבל זה יכול לחזור על עצמו 7 פעמים. אז המקסימום זה 49 ימים. רוב היצורים מוצאים לידה אחרת הרבה לפני זה. אבל בשעות המיידיות, אחרי התאונה, המיינד עוד נמצא באזור, אז אפשר ללכת לשם ולהתפלל שם ולשלוח אותם לדרכם. אז זה מקסימום 49 יום. היוצא מן הכלל לזה, זה למות שהם מוארים כבר. למות שהגיעו להערה, אם לפני המוות או בזמן המוות, יש כאלה שמגיעים בברדו. זה מתרגלים מאוד מתקדמים. אומרים על ג'ייסון קאפה שהוא הגיע ככה להערה, אומרים על נרופה שהוא הגיע ככה להערה, מאוד מתקדמים. עליהם העניין ששבעה ימים וארבעים תשע ימים לא חל, כי הם הגיעו לשליטה מלאה, הם לא מתגלגלים בגלל קרמה, הם מתגלגלים כשהם מחליטים להתגלגל אם זה מועיל ליצורים, ולמי שזה מועיל. אם ללוות את המת, בשביל זה צריך כוחות הלחושיים לדעת איפה המיינד שלו נמצא, לרובנו אין אותם. למי שיש אותם אולי יכול. אתה יכול להזכיר לו ולהתפלל בשבילו, כן. אם יש לך את היכולת לדעת איפה הוא נמצא ואיפה המיינד שלו ומה מתאים לו באותו זמן ואם הוא יכול לשמוע. אלו שכבר מתו, האם אפשר לעזור להם? עושים תקסים במנזרים. רוב האנשים שמתים הם עדיין מאוד אחוזים במה שהיה להם בחיים האלה. בגוף שלהם, בבגדים שלהם, בחפצים שלהם. אצל הטיבטים הם שמים על כיסא את הבגדים שלהם, כאילו למשוך אותם, ואז עושים תפילות לשלוח אותם לדרכם. אפשר להתפלל שיהיה להם חיים רוחניים טובים, שהם ישלימו את 6 השלימויות של הבודיסטווה. יש טקסים ששורפים זרעונים שמסמלים את המעשים הרעים שלהם, עושים להם טיהור כאילו אחרי המוות. יש מנטרה שאפשר להגיד, אז נקנים לבחור מניפד נבום, אתם לא מכירים מנטרה אחר? ואם אתם לא מכירים משהו אחר, ואם להם לא היה פרקטיס אחר, אז זה תמיד טוב. יש מנטרות יותר חזקות, אז תלוי בפרקטיס שלכם ושלו. מה עושים בתיבור? כאילו את הקרמה השלילית שלו. כל עוד בברדו, אז יש עוד איזה שיקוי עם האנשים שעושים את התפילות, הם עצמם מאוד תיאורים, לכן אנחנו נותנים לנזירים לעשות את זה, או ללמות. אם יש קשר חזק עם למה, ועם הלמה מאוד טהור, הוא יכול לעשות לפעמים משהו. ברגע שכבר המיינד עזב את הגוף, אז כבר הקרמה השליחה אותנו לקיום הבא. אז הברדה הוא כבר בהתאם לגלגול הבא, זה כבר נקבע. אם הוא נועד ללכת להיות חיה, אתם לא יכולים פתאום להחזיר אותו להיות בן אדם. אבל אולי זה יהיה חיה עם תנאי חיים יותר טובים, משהו כזה. בשביל שהוא לא יהיה חיה, הוא צריך לעשות הרבה תרגול בחייו. קשה מאוד אחר כך, קשה מאוד. זאת אומרת, זה לנו שאנחנו צריכים לעשות את התרגול עכשיו. כשאדם הוא באבל, אבל לפי הבודיזם זה מין מצב של אי שפיות זמנית. אדם יכול אז, בגלל עוצמת הצער ועוצמת הרגשות, יכול אולי לשבור
נדרים.
אומרים שכאילו חוקי הקרמה באותו זמן מושעים לזמן מה. כאילו סולחים לו בגלל האבל. ומצווה גדולה לנחם אבלים. מצווה גדולה. זה לא זמן ללמד אותם דרמה. זה לא זמן טוב ללמד אותם דרמה. הם לא קולטים, הם מאוד עצובים. ועוצמת הרגשות יכולה להיות אדירה. זה יכול להיות נחשול אדיר. הם לא יכולים לשמוע אתכם אז מדברים איתם על קרמה וכך הלאה. זה הזמן להקשיב להם, לנחם אותם, לאהוב אותם. להקשיב להם, להקשיב להם, להקשיב להם, לתת להם להתאבל. ויותר מאוחר, אחרי שהם נרגעו, אם הם פתוחים, אז אתם יכולים להדריך אותם. לא באותו זמן, הם לא שומעים אתכם אז. צריך לתת להתאבל, נורא חשוב. כולנו שדור שני לשואה יודעים את זה. כשהדור הראשון לא התאבל, ינקנו את זה עם חלב אמנו וגדלנו עם זה. מאוד חשוב התהליך של האבל ולתת לו לקרות. ובאותו זמן זה לא זמן ללמד דרמה. לקבור או לשרוף. ברגע שהמיינד עזב את הגוף, זה חתיכת בשר. מה עושים עם זה? מבחינת הבודיזם לא משנה. אם אפשר להביא עם זה ברכה למישהו, אז הטיבטים זורקים את זה מאכל לעוף השדה. לפעמים לשרוף יותר טוב מלקבור, כי קבר תופס מקום, שטח אדמה שאולי יכול לשמש את החיים. בעצם מן הכלל לזה, זה אם האדם מת ממחלה מדבקת, ויש איזו אמונה שהשען יכול להזיק לאחרים, אז במקרה זה עדיף לקבור. אבל פרט לזה, יש עדיפות לשריפה, פשוט לא לצרוך משאבים. אני פוגשי עשו טקס שריפה מדהים. תלמידים עבדו יום ולילה, כי זה צריך לעשות מהר, ובנו תא שריפה בשבילו מיוחד. היה טקס נפלא. אחרי זה אספו את כל האפר לתוך שני קדים. שעטפו אותם, וזה היה כזה משהו קדוש. ויותר מאוחר, לפי ההנחיה שלו, שניים מהתלמידים הוותיקים יותר שלו לקחו את הקדים האלה וטיפסו על פסגת הר אחד בניו ג'רזי ופיזרו אותם לכל אלה. וזהו. מה שנשאר זה הטיפינג שלו, לא הגוף שלו. יש לכם יותר מזה במקרא שלכם, אתם יכולים לקרוא. מה בקשר להפלה?
לפי הבודיזם, חיים מתחילים ברגע ההפריה, והפלה היא רצח לכל דבר. כולנו השתקרנו הזאת, ויש לנו הרבה עבודה לתאר אותה.
מה עם אמצעי מניעה? יש ויש. אמצעי מניעה הם בסדר כל עוד הם מונים הפריה, לא אם הם פועלים אחרי הפריה. אז אני לא מומחית לנושא הזה, רק באופן כללי הקו המנחה זה ש... אמצעי מניעה הוא כשר אם הוא מונע הפריה, והוא לא כשר אם הוא לא מונע הפריה.
עוד שאלה, כן.
אדם שפרגו מישהו בשבילם, עכשיו הם חייבים לו. לזה שתרם להם את האיבר. הם נהנו מהאיברים שלו, בשבילם הוא מת. הם חייבים לחוף קרמי, עכשיו הם חייבים לעשות הרבה חסד ולהגיע להערה כדי להוציא את האדם הזה מאיפה שהוא סובל עכשיו. כל מי שעשה בשבילך אי פעם משהו, אתה חייב לחוב קרמי. כל מי שהביא לך משלוח מסופרמרקט, אתה חייב לו. לא רק כסף, כי הוא מקיים אותך. ההורים שלך שנתנו לך את הגוף הזה, שאיתו אתה יכול להגיע להרה, יש לך חוב קרמי עצוב. מורים שמלמדים אותך ריקות, שמכוונים את כל הקריירה הרוחנית שלך, זה חוב אי אפשר בכלל להחזיר אותו. אז אנחנו חייבים להמון יצורים הרבה דברים, ברמות שונות. צריך להחזיר את כל החובים. אחד הדברים שאנשים שיצאו מהרטריט הארוך אמרו, אחרי 3 שנים, כמה המודעות שלהם לזה התחדדה, כמה ההשתוקקות שלהם לאוכל כמשהו שמביא הנאה ירדה, זה רק דלק. כי אתה לא רוצה לצרוך מעבר למה שאתה צריך לקיים את המכונה הזאת כדי להגיע אליה. לא רק אוכל, אלא בכלל, כל הצריכה יורדת. אתה מבין באיזה חוב קרמי עצום אתה נמצא ליקום, ולכל אנשים ביקום. אתה לא רוצה להגדיל אותו, אתה רוצה להתחיל להחזיר אותו. איך אתה מחזיר אותו? אתה מתרגל להביא את עצמך להערה ומוציא אותה מזה. אז זו התרומה הכי נפלאה שאתה יכול לעשות בשבילה. ואם יש לך חוב קרמי רציני כלפי מישהו, פגעת במישהו וכך הלאה, הם יבואו לגבות את החוב, הם יציקו לך. וזה השדים שרוטפים אותנו, זה המכשלים שלנו בדרך להערה. אנחנו צריכים לפרוע את כל החובות האלה.
אני הרגתי כל כך הרבה אנשים במלחמות, שאם הם יבואו לתבוע את החיים שלהם, אז אני בצרות.
למה סופק? הוא אומר, אנשים בעולם הזה מתרגשים מהיטלר שהרג כל כך הרבה מיליונים, או סטלין שהרג כל כך, או מאו צה-טונג שהרג כל כך הרבה מיליונים. אבל כל האנשים האלה עדיין יכולים, אפילו אדם כמו מאו צה-טונג, אם היה בחייו, מטהר את מעשיו, עדיין יש לו סיכוי להגיע להרב באותו מהלך חיים. אם הוא נכנס לטנטרה יפה ועושה טיהור כמו שצריך, הוא יגמור את כל החובות האלה במהלך חיים אחד. בניגוד אליהם, יש כאלה שלא יכולים לעשות את זה. יש חטאים יותר גדולים ממאו צה-טונג והיטלר וסטלין. היטלר חטא כנגד מה? 30 מיליון אנשים, נגיד?
60 מיליון.
לעומת מספר היצורים בעולם, זה פסיק קטן ממספר היצורים בעולם. יש חטאים יותר גדולים שבהם אנחנו חוטאים כנגד כל היצורים בעולם. נתתי לכם דוגמה, מי שמגיע לדרך הטנטרים, שבה הוא כל כך קרוב להושיע את כל היצורים, ושם הוא פונה לאחור, שם הוא מפר נדרים, זה חטא הרבה יותר גדול. אנחנו לא יודעים את זה, כי הראייה שלנו היא כל כך מוגבלת. אדם כזה לא יכול להגיע להערה בחיים האלה, וגם נחסם את דרכו להרבה זמן. זה טרגדיה שאין כדוגמתה ביקום.
זה הגדולה, האפשרות לחטוא יותר רחבה.
כן, בדיוק. ככל שאת יותר גבוהה ויותר קרובה להרב, הנפילה יותר עמוקה. כן, אז היטלר אולי לא היה קרוב בכלל להרב, ואחר כך הוא גרם כזה עוול נורא, אבל אפילו כזה עוול אפשר לתאר, ואומר לנו למה זו בה, מאו צה-טונג הרג מיליונים של אנשים בסין, אבל הם לא היו המורים שלו. ומה זה, מי שמנסה לפגוע במורים שלו, זה אסון נורא. כי אלה מתווים את דרכו להרה. אפילו אם היא תקרה, מי יודע, בעוד כמה גלגולים, הם זרו את הזרעים. עכשיו אם הוא פוגע בהם, זה אסון נורא. נורא צריך לזהר בכבוד של... כל מי שלימד אותך. אולי מסופה מביא את זה כדוגמה, כי זה לעומת זה.
אמרנו שהמסקנה זה שיש ללכת על התרגול הגבוה ביותר שיש באפשרותנו לעשות. למעט תרגול טנטרי, הדברים החזקים ביותר שאתם יכולים לעשות זה ללמוד ולמדות על ריקות ולפתח חמלה. וכל אחד מאיתנו יכול לסתרגל חמלה בלי קשר מאיפה באתם וכמה מדיטציה עשיתם. וזה גם קרמה מאוד חזקה, נפלאה. ואם נמות מחר, אז אנחנו רוצים לצבור אותה מהר. ויש לה תוצאות כמעט מיידיות. אז על זה אני רוצה לדבר.
בשיעור הבא.
לכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר נשני אלו בנו ולכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר נשני אלו בנו